אז השיחה הערב היא על שני סוגים של מדיטציה, וכמו שאתם יודעים יש לא מעט סוגים של מדיטציה, ושני הסוגים שאני רוצה לדבר עליהם הם לאו דווקא מה שאולי חלק חושבים על מדיטציה של סמטה ומדיטציה של ויפאסנה, לא על שני הסוגים האלה, אלא זה על מדיטציה של מלחמה ומדיטציה של שלום. ואם אנחנו מדברים על מדיטציה של מלחמה, אז אולי קודם כל כדאי להזכיר לעצמנו מה זה מלחמה. מלחמה זה מאבק, זה קשור בלנצח, זה קשור בלהביס, זה קשור בלשים לעצמנו איזשהו יעד ובכל כוח ובכל אמצעי לעשות מה שניתן כדי להגיע לשם. זאת דרך אחת לתרגל מתוך מאבק, מתוך מלחמה. אני רוצה להתחיל באיזשהו סיפור שהבודה סיפר, איזו דרשה, טיצ'ינג שהוא נתן לתלמידים שלו, ששמעתי לא מזמן. והבודה השתמש די הרבה בסיפורים, במטאפורות, לפעמים סיפורי אגדות, כדי להמחיש את מה שהוא רצה להעביר. אז הוא סיפר סיפור על מלך אחד שחי בארמון גדול עם הרבה משרתים ועם צבא, ארמון גדול ומפואר. ויום אחד המלך החליט לצאת ולעשות טיול ברחבי הממלכה שלו, ועזב את הארמון. הארמון נשאר כפי שהוא, עם כל המשרתים וכל אנשי הארמון וחיילים והשומרים. ולאחר שהמלך עזב, המשרתים ראו שאיזה שד קטן התגנב מהדלת הפתוחה, מסתובב לו חופשי בתוך הארמון, ורוב חוצפתו נכנס לחדר של המלך, ובלי בושה עליו התיישב על הכיסא, על כיסא המלוכה. והמשרתים הזדעזעו, זאת אומרת, כיסא של המלך, מה אתה עושה פה שד קטן ומרושע שכמוך? אז הם באו אליו והסתכלו עליו, הוא היה קטן ו... כמו כנראה כל השדים, גם מכוער, לא סימפטי. התחילו להגיד לו, יא חתיכת שד קטן ומכוער ומגעיל שכמוך, מה אתה עושה פה? איך אתה מעז? צא מיד מהארמון. השד שמע, חייך, ואפלה בפלה, התחיל להתנפח, קצת התחיל לגדול. אז המשרתים עוד יותר התעצבנו, התחילו לקלל אותו ולגדף אותו. ולאיים עליו, וכל כללה וכל גידוף וכל איום, השד התנפח עוד יותר ונהיה גדול יותר ומכוער יותר ומסריח יותר ומאיים יותר. וכשהמשרתים ראו שהם לא מצליחים, אז הם קראו לשומרים. השומרים נכנסו עם הכידונים שלהם והתחילו לאיים עליו ולקלל אותו, ואנחנו נתקע בך את החרב ואנחנו נהרוג אותך ונשמיד אותך, איך אתה מעיז? והשד עוד יותר גדל יותר ועוד יותר התנפח יותר ונהיה עוד יותר גדול ומכוער ומסריח ומאיים. וכשהשומרים לא הצליחו, הם קראו לקצינים ולחיילים, והם כבר באו עם הכלי מלחמה שלהם, וממש כל כוח ההרתעה שלהם אימו עליו וגידפו אותו, ועוד יותר הוא התנפח ועוד יותר הוא התנפח, עד שהוא כבר מילא את החלל של כל ההיכל הזה של הארמון. והם כבר לא ידעו מה לעשות. ולמרבה המזל, מספר הבודה, המלך חזר מהסיור שלו, ונכנס לארמון, וראה מה קורה. וכנראה לא סתם הוא היה המלך, הוא היה כנראה גם חכם מאוד, והוא הבין עם מי יש לו עסק. אז הוא נכנס, ואומר לה, שומרים להניח את החרבות שלהם, וניגש אל השד, ואומר לו, וואו, סחתן, איזה יופי שאתה בא לבקר אותי. מזמן כבר לא ביקרת בארמון. טיפלו בך טוב, התייחסו בך טוב, אולי תעייף מהדרך הארוכה, אולי אתה רוצה לשתות איזה קוסטה, אז הוא מתחיל להציע לו, יש לנו תרג'ילינג, ותה מההימאליה, ותה לימונית, ונס קפה, מה אתה רוצה? והשד שמע, והפלא בפלא, התכווץ טיפה. ואז השומרים והחיילים והמשרתים הבינו את המסר של המלך וניגשו אחרת אל השד והתחילו להציע לו, אולי אתה רעב, אולי אתה רוצה לאכול משהו, אולי אתה רוצה להתקלח, אולי אתה רוצה לישון ואולי אתה עייף. כל יחס כזה, כל מילה כזאת, כל כוונה כזאת היא הקטינה את השד עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. ואחרי לא הרבה זמן השד נהיה כל כך קטן עד שבמילה האחרונה של ברכה וטוב לב השד פשוט נעלם לו. ולא סתם כנראה הבודה לימד את הטיצ'ינג הזה. היו לבודה תמיד כוונות, כוונות שקשורות לדרך הרוחנית ולשחרור. והשאלה שאנחנו יכולים לשאול את עצמנו זה איך אנחנו פוגשים את השדים שמופיעים אצלנו במדיטציה. איזה שדים אנחנו פוגשים? ואיך אנחנו מתייחסים לשדים האלה? האם אנחנו נלחמים איתם, נאבקים איתם, ואיך? והאם גילינו בכלל שמאבק במדיטציה ומלחמה באמת מביאה את התוצאות שבשבילה אנחנו, שעבורן אנחנו יוצאים למאבקים שאנחנו יוצאים? אז במה אנחנו נאבקים? ואם ניקח לדוגמה את מה שחוויתם פה היום, מן הסתם, חלק פגשנו בקבוצות ותרוב חלק גדול עדיין לא פגשנו, אז אנשים מדווחים שיש לא מעט מאבק במחשבות, לא מעט מחשבות מטרידות באות ונכנסות, ו לפעמים אנחנו ממש נאבקים במחשבות. ונשאלת השאלה, טענו מתוך ההתנסות שלכם, האם גיליתם אי פעם שמאבק במחשבות מסלק את המחשבות? ואולי דווקא מאבק במחשבות עושה בדיוק את ההפך. אז מה קורה כשעולה לנו מחשבה? זו מחשבה שדונית כזאת, היא מחשבה מטרידה שהיא לא מתאימה. ומופיעה מחשבה כזאת, אנחנו לא אוהבים אותה, היא לא מריחה טוב, היא לא מרגישה טוב, היא לא מספרת סיפור טוב, אבל היא מחשבה, רעיון שעובר, מופיע מעצמו בתודעה, מין ענן כזה, ענן רעיוני. מה אנחנו עושים בדרך כלל? בדרך כלל מייצרים עננים רעיוניים אחרים, מחשבות אחרות, ומנסים בעזרת המחשבות החדשות לגרש את השד הזה של המחשבה. אולי יהיה לנו מחשבות חכמות ונוכל לקחת את המחשבה הראשונה ימינה או שמאלה, אולי נוכל להכניס אותה לאיזושהי חנייה שתחכה לנו שם עד סוף הריטריט, אולי נוכל למגר אותם ולפוצץ אותם, ואנחנו יוצרים קרב שדונים שכולם רעיונות מנטליים. ותזכרו איך זה התחיל. זה התחיל תוך ההתנסות שלכם. אנחנו יושבים במדיטציה, אנחנו רוצים להיות כאן ועכשיו, והופיעה מחשבה משום מקום. לא הזמנו אותה, לא, אנחנו לא רצינו את התוכן, את הסיפור שהיא תביא, לא, אין לנו שליטה על מתי היא תבוא, איך היא תבוא ומה הסיפור שהיא תספר לנו, ואנחנו נלחמים בה כאילו שזאת האמת, כאילו שזה הדבר הכי חשוב כרגע, לסלק את הרעיון הזה שהופיע מעצמו. תשימו לב, עד כמה אנחנו נלחמים, עד כמה יש חוויה של קרב, של מאבק, במחשבות. לפעמים אנחנו נאבקים בגוף, נאבקים בתחושות שמופיעות בגוף. ותחושות מופיעות בגוף, וגם תחושות מופיעות מעצמן, חלקם נעימות, אנחנו בדרך כלל רוצים שהן תישארנה, או תגדלנה, וחלקם לא נעימות, שדים כאלה, ברך, גב, ומה אנחנו עושים? האם איזה סוג של מאבק או מלחמה אנחנו מייצרים בגוף? אנחנו אומרים לגוף, אל תכאב, אל תרגיש את מה שאתה מרגיש. כאב, לך מפה, אנחנו מצווים על הגוף שיפסיק להרגיש, שיפסיק לכאוב, וכשזה לא עוזר, אנחנו מתחילים לתקוף את עצמנו, איך אנחנו יושבים, ואיך אנחנו לא מצליחים, ואיך אנחנו לא מסוגלים למצוא תנוחה שקטה, והאם זה באמת עוזר לנו, אותו סוג של מלחמה. דוגמה אחרת שקשורה לגוף, לא דווקא מפה, תזכרו מה קורה לנו כשאנחנו חולים, כשמופיעה מחלה. האם אנחנו נאבקים במחלה? האם אנחנו נלחמים במחלה או נלחמים בגוף? מה החוויה הפנימית שלנו? שזה לא בסדר, שעשיתי משהו לא בסדר, שהמחלה לא צריכה לבוא. אנחנו מייצרים מלחמה על משהו שקרה מעצמו. יש כאן מישהו שלא חלה אף פעם? יש כאן מישהו שלא הרגיש כאב אף פעם? אז כאב זה דבר נורמלי, זה דבר שמופיע מעצמו, וגם מחלה זה דבר נורמלי. זה לא בנורמה של מה שהיינו רוצים, אבל זה מחלה. מחלה זה דבר נורמלי, הגוף חי. יש תקופות שהגוף בריא, תקופות שהגוף בריא יותר, תקופות שהגוף בריא פחות, תקופות שהגוף חולה. ותשימו לב, תזכרו, אני לי יוצא להיות כל שבוע בבית חולים, לפגוש חולים, מצב לא פשוט בדרך כלל, ושוב ושוב נוכח כמה שאנשים מרגישים שהמחלה היא כישלון, ויוצרים מחלה עם מין שד, כמו הסיפור של הבודה, שד שניזון מכעס. הבודה קרא לסוטרה הזאת שלו שד שניזון מכעס. ומחלה היא סוג של שד שניזון מכעס. כשאנחנו מתחילים לכעוס על עצמנו, למה זה שחליתי? ואיך זה שחליתי? ואיזה אידיוט אני שחליתי, ולמה עשיתי את זה, ולמה לא עשיתי את זה. אנחנו נלחמים גם במחלה, המחלה זה לא בסדר, המחלה היא היום ונורא, וחייבים לעשות הכל, והחוויה הזאת היא של מלחמה בעצמנו, או מלחמה במחלה, היא הופכת לשד שניזון מכעסים, ואז אנחנו נכנסים לסטרס, ונכנסים לדאגות, ונכנסים לכעסים, כועסים על עצמנו, כועסים על הרופאים, כועסים על אלוהים, על מי שרק אנחנו חושבים שאולי הוא אחראי לזה שהופיע מחלה. וכשאנחנו בסטרס, מה הסיכויים שלנו לצאת מהמחלה? מה הסיכויים של הגוף להחלים המחלה כשאנחנו בכזה סטרס וכזה דאגה? זה יוצר בדיוק ההפך, זה מנפח, השד של המחלה מתנפח מתוך המאבק הזה. ולעומת זאת, מה קורה כשאנחנו לא נאבקים במחלה? אנחנו לא אוהבים את המחלה, אנחנו לא אוהבים את הכאבים, אבל אנחנו מבינים שיש תקופות שהגוף בריא, ויש תקופות שהגוף לא בריא, כשהגוף חולה, ואנחנו מרפים לתוך המחלה, וכשאנחנו בהרפייה, כך אומרים לנו גם המדענים והחוקרים, הגוף יודע לגייס את מערכת החיסון שתפעל במיטבה, וסביר להניח שהשינוי במצב של ממחלה לאי מחלה יופיע יותר מהר כשאנחנו לא בסטרס ולא במאבק כנגד המלחמה. אז האם אנחנו יכולים במדיטציה לפגוש את הגוף כפי שהוא, לפגוש את התחושות הלא נעימות, אלו שאנחנו קוראים להם כאבים, ולא להילחם? האם זה אפשרי להיות עם תחושות לא נעימות מבלי שתתעורר בנו אש המלחמה ואש המאבק? כנגד עצמנו, כנגד הברך, כנגד הגב, כנגד המדיטציה, כנגד מי יודע מה. לפעמים אנחנו חווים לא מעט שיפוטיות במדיטציה. אנחנו תחושה שאנחנו לא מצליחים, לא מצליחים להתרכז, לא מצליחים להיות בשקט, אנחנו לא מצליחים שלא לחשוב, אנחנו לא מצליחים להיות כאן ועכשיו. ומופיעה בנו שיפוטיות, ואם תשימו לב, שיפוטיות לפעמים מתפתחת לשד שניזון מכעס, מהכעס של השיפוטיות, מההתנגדות של השיפוטיות. ואז אנחנו כועסים על עצמנו שאנחנו לא מצליחים שלא להיות שיפוטיים. וככל שאנחנו מסתבכים יותר עם ה-state of mind הזה, עם ההלך הזה של השיפוטיות, אנחנו יותר ויותר מזינים אותו, וכועסים על זה, וכועסים על זה, וכועסים. והשד הזה מתנפח, מתנפח ומתנפח, ולא רוצה ללכת. שדים כשמתנפחים טוב להם, לא בא להם ללכת. לפעמים אנחנו נאבקים כדי להשיג ריכוז, כדי להשיג שקט. אנחנו מנסים להתרכז בכוח, להתרכז בכל מחיר. אני עכשיו אתבונן בנשימה, מה שלא יהיה, אני פשוט אעשה את זה, אעשה את זה. ואז, שוב, תבדקו בהתנסות שלכם, לפעמים זה יכול להפוך למלחמה. מלחמה להשיג ריכוז, למלחמה. תשימו לב, עד כמה שזה נשמע, כשמדברים על זה, נשמע מוזר, אני אלחם כדי להשיג שקט. לחם כדי להיות בשקט. ולפעמים זה נגמר בכאב ראש, או זה מתפתח לכאב ראש. לפעמים אנחנו מצליחים להשיג איזה סוג של ריכוז זמני, אבל זה ריכוז מאוד שברירי, זה ריכוז שמבוסס על קיבוץ, זה ריכוז שמבוסס על הדחקה, על הסתרה, על הימנעות מלהרגיש, הימנעות מ... וזה בדיוק הפוך לסוג הריכוז שאנחנו רוצים באמת שיהיה. אני יכול לדבר פה עם הרבה מידה של ניסיון עבר, אני בשנים הראשונות שהתחלתי לתרגל הייתי בדיוק כזה, הייתי מתוכנת כך שאני רוצה משהו, אז אני עושה הכל כדי להשיג אותו. וכך גם הגעתי למדיטציה. כשהתחלתי לתרגל, אז היו לי המון כאבים והמון מחשבות והמון דאגות והמון פחדים, ואמרתי, אני בכוח אעשה את זה, ובכוח אני אשיג ריכוז. וזה יצא לכדי כאבי ראש לא מעט, ולפעמים הצלחתי להשיג ריכוז, אבל זה היה ריכוז מאוד מאוד שברירי ונעדר תובנות, כי כאשר התודעה מתכווצת, התודעה לא גמישה, התודעה לא באמת, אנחנו לא באמת רואים, אנחנו לא באמת פתוחים, אז אנחנו אולי מפוקסים על האובייקט שכפינו לעצמנו להתרכז בו, הנשימה או מה שזה לא יהיה, אבל אין שם הרבה חוכמה. והריכוז הזה הוא שברירי, והוא תלוי במידת הכוח שהשקענו כדי להשיג אותו, וכשהריכוז מתחלף, כמו כל ריכוז שבא והולך, ריכוז זה לא המטרה של התרגול הזה כמובן, אז נשאר כאב ראש או לא, וחוכמה לא נשארת שם, ותבונה ובהירות לא נשארים שם. אז תשימו לב שאתם לא נאבקים כדי להשיג ריכוז. אז מה הסוג השני של המדיטציה? אמרנו שיש מדיטציה של מלחמה ומה זה, ויש מדיטציה של שלום. אז מה זה מדיטציה של שלום? מה זה ואיך אפשר לעשות את זה? והשאלה הראשונה שאנחנו שואלים את עצמנו, שאנחנו מוזמנים לשאול את עצמנו, זה עם איזה גישה אנחנו באים למדיטציה. כי אנחנו יודעים במידה כזאת או אחרת של ודאות שהמדיטציה, הדרמה, התרגול הזה, הוא תרגול שמוביל לשקט, לשחרור, לשלום פנימי. אנחנו יודעים את זה. ואז שווה לשאול את עצמנו, עם איזה גישה אנחנו באים לכאן, ועם איזה גישה אנחנו מתחילים כל מדיטציה, כל פעם שאנחנו יוצאים להליכה או לישיבה, עם איזה גישה אנחנו עושים את זה. ותיך נתחן, מורה דרמה וייטנמי, שהוא מדבר על מדיטציה ועל הדרמה ועל הדרך, הוא מדבר על שלום, מדבר הרבה על סוג של שלום פנימי, והוא אומר ששלום הוא הדרך לשלום. שלווה היא הדרך לשלווה. אז איך אנחנו נשמע יפה, אבל איך אנחנו מיישמים את זה? כי אנחנו פוגשים לא מעט שדים שאנחנו רוצים להיות בשלווה ובשקט. אז ראשית לזכור את ההנחיות הפשוטות שניתנות שוב ושוב, שאנחנו מכוונים כוונה של להיות בתשומת לב מלאה לכל מה שמופיע. אין הנחיה, אני חושב שפה בטח לא שמעתם, הנחיה שאומרת לפגוש משהו בכוח, לפגוש משהו מתוך מאבק, אלא פשוט תשומת לב למה שעולה כפי שהוא עולה. לא שמעתם את זה בפעם הראשונה. תשומת לב למה שעולה כפי שהוא עולה. תשומת לב למה שמתפוגג כפי שהוא מתפוגג. בין אם זה בנשימה, בין אם זה במחשבות, כל מה שאנחנו פוגשים בתשומת לב מלאה. ותזכרו גם את הגישה שמוצעת שוב ושוב. גישה של רכות, גישה של עדינות, גישה של חמלה כלפי עצמנו וכלפי מה שאנחנו פוגשים. היכולת לפגוש בתודעה רכה, בלב רך ועדין, ולא מתכווץ ולא מקווץ, את מה שאנחנו פוגשים, כפי שאנחנו פוגשים. תשומת לב שרואה את ההסכות דעת, את הסכות הדעת, פוגשת את הסכות הדעת, אבל לא משתנה למשהו אחר, לא משתנה לנותנת סתירות לזה או לזה או לזה. תשומת לב שלא נותנת כוח למה שהיא פוגשת על ידי מאבק. ואם תשימו לב, אם נדבר על המחשבות, הכוח של המחשבות לא מצוי במחשבות, אלא בכוח שאנחנו נותנים להם, באמונה שלנו שהמחשבות הם אמת, ושהמחשבות הם לא בסדר, ושאת המחשבות צריך לעשות איתה משהו. הכוח שאנחנו נותנים למחשבות, ואני רוצה להגיד שזה כוח שאנחנו לא ממציאים אותו בתרגול, זה הרגל מאוד חזק שיש לנו, לתת הרבה כוח ומשמעות למחשבות. אפשר לראות את זה בצורה נורא פשוטה, ביום שיש לנו מחשבות טובות, אנחנו מרגישים סבבה. ביום שיש לנו מחשבות לא טובות, אנחנו מרגישים על הפנים, אנחנו... ה-well-being שלנו מזוהה או משוייך או שווה ערך כמעט אחד לאחד לטיב ואיכות המחשבות שחולפות בתודעה, בעוד שפה אנחנו מגלים שזה קורה מעצמו, שזה לא כל כך תלוי בנו. אם באות מחשבות, ואיזה מחשבות באות, ואם הן הולכות, ובאיזה קצב הן הולכות, ועדיין אנחנו מזינים אותם באמונה ובכוח שזאת אמת, שהמחשבה האמת, שאנחנו צריכים לעשות איתה משהו. אז אנחנו יכולים לזכור, כפי שלימד וסיפר הבודה, שאנחנו יכולים לפגוש את כל השדים השונים שאנחנו פוגשים במדיטציה בטוב לב, ברכות ובשלום, ללא מאבק, ללא מלחמה. אז כיצד אנחנו עושים את זה? כל ההנחיות מובילות אותנו בסופו של דבר ליכולת לעשות let go, ליכולת להרפות, להניח. המורה התאילנדי, אחד הראשונים שלמדתי אצלו, נתן, יש משהו מאוד יפה אצל התאילנדים, הם פחות מילוליים, הרבה פחות מילוליים מאשר אנחנו מערבים, ויותר ציוריים, והוא השתמש בכף היד שלו, הוא אמר, תתרגל ככה, ותחיה ככה. ומה זה ככה? יושבים במדיטציה, ומופיעים דברים בשדה התודעה שלנו, חלק נעימים, חלק לא נעימים. והתודעה הלא מיומנת, עושה כמעט באופן אוטומטי ורוב הזמן ככה למה שנעים, אנחנו מחזיקים במה שנעים, אנחנו רוצים עוד ועוד ממה שנעים, וככה למה שלא נעים. תשימו לב לתנועות שלפעמים הן מאוד עדינות גם בגוף וגם בתודעה, איך אנחנו פוגשים, האם אנחנו פוגשים את המציאות ככה, האם אנחנו פוגשים אותה ככה או האם אנחנו פוגשים אותה ככה. ההנחיה הזאת היא מאוד פשוטה והיא גם קל לזכור אותה. איך אנחנו יכולים לפגוש ככה? כי ההבנה שמתפתחת בתרגול הוא שהדברים, אני רוצה להגיד אפילו כל הדברים, כל התופעות מופיעות מעצמן ונעלמות מעצמן. ככה אנחנו רואים את זה מהיום הראשון שאנחנו מתבוננים בתשומת לב בנשימה, הנשימה מופיעה מעצמה ונעלמת מעצמה. התחושות בגוף מופיעות מעצמן ונעלמות. המחשבות מופיעות ונעלמות. הלכי רוח מופיעים ונעלמים. אז זה קורה מעצמו, אז מה שיש לנו זה את האפשרות לפגוש אותם בצורה כזאת. מתי זה לא נעלם? ותשימו לב מתי זה לא נעלם, כאשר אנחנו מחזיקים משהו בכוח. אנחנו מחזיקים משהו בכוח בשתי צורות, בצורה הזאת, לא לא, אל תלך, אל תלך. ואנחנו מחזיקים משהו בצורה הזאת, לא, אל תופיע, אל תופיע, אל תופיע. ואם תשימו לב, וזה הרהור שגם אפשר לשים לב לו במדיטציה, וגם מחוץ למדיטציה כמובן, שהדברים שנראה לנו שהם לא הולכים, שהם רק מופיעים אבל הם לא הולכים, זה אותם הדברים שאנחנו עושים להם ככה. השיפוטיות, לא, לא רוצה שיפוטיות, לא רוצה שיפוטיות, לא רוצה שיפוטיות, ואני בשיפוטיות אל השיפוטיות. ואל הכעס, לא רוצה כעס, לא רוצה כעס, לא רוצה כעס. ואל כל הלך רוח אחר, אל הפחדים, לא רוצה פחדים, לא רוצה פחדים. מתחילים לפחוד מהפחדים ומתחילים לפתח מלחמת שדים בשדים של הפחדים. שדים של הפחד מהפחד. ואז הפחד לא יכול, אנחנו מפריעים לו להופיע ולהיעלם. אנחנו מחזיקים אותו בכוח ההתנגדות שלנו אליו. אז לגלות את האפשרות של לתרגל ככה. ובאיזשהו מקום, אני חושב, אני לא קראתי את זה בשום סוטרה של הבודה, כמובן שלא קראתי את כולם, אז זה לא אומר שהוא לא כתב את זה, אבל אני חושב שאיזשהו תנאי מקדים ל-let go, להרפות, זה להסכים לפגוש. להסכים לפגוש, ולהסכים לפגוש זה מה שאנחנו עושים פה. אנחנו לא עושים כלום, לא מבשלים, לא מחבשים, לא מדברים בטלפון, לא כותבים. אנחנו יושבים ואנחנו מסכימים לפגוש. וההסכמה לפגוש היא פותחת לנו את האפשרות של להכיל את מה שמופיע, בין אם הוא נעים ובין אם הוא לא נעים, פשוט כי הוא הופיע. בדרך כלל, אחד מבתי הכלא, אחד מהצורות להסתכל על בתי הכלא, על הכלא שלנו, זה אזור הנוחות שלנו. ואזור הנוחות שלנו זה איזה תחום צר יחסית שנע, שהגבולות שלו הם נעים, אני רוצה נעים, אני רוצה נעים, עד גבול מסוים, כשנעים מדי גם, אנחנו גם כן freak out sometime, בין מידה מסוימת של נעים לבין מידה יחסית קטנה של לא נעים. ויש לנו הרגשה שחיים טובים זה חיים שאנחנו מצליחים לתעל אותם כך שיתאימו לאזור הנוחות שהתרגלנו אליו. הרבה נעים, יותר נעים ומעט מעט לא נעים. וזה הופך להיות סוג של כלא, כי כל פעם שמופיע משהו שהוא מאתגר את אזור הנוחות הזה, אנחנו יוצאים למלחמה. אנחנו נכנסים לסטרס, למאבק, לכעס, לשיפוטיות, לדיכאון, לזה, כי הופיע יותר לא נעים מכפי שאנחנו רגילים אליו, מי שאנחנו מצפים. והתרגול מאפשר לנו לגלות שאזור הנוחות שלנו הוא לא גזירת גורל, אלא הוא פשוט הרגל מנטלי. אנחנו הרגלנו את עצמנו ש... רק באזור הזה נוח לי. אז אנחנו לאט לאט, ובאמת לאט לאט זו מילה טובה פה, בודקים ובוחנים האם אותו אזור נוחות שהתרגלנו לנו, לא, האם הוא אמת, האם הוא משרת את מטרת האושר שלנו, כי כולנו רוצים להיות מאושרים, אין ספק בזה, גם לפני שבאנו לפה רצינו להיות מאושרים ו... גם עכשיו, עכשיו נראה לנו שאנחנו קצת פחות מאושרים מאשר לפני, אבל hopefully זה ייגמר בעוד יומיים ונחזור אל המקום הזה שלא יהיו כאבים. אז אנחנו בודקים ומגלים אם אזור הנוחות שהתרגלנו אליו הוא באמת משרת אותנו, או שאולי הוא קולה אותנו, ואנחנו לומדים יותר ויותר, לא מתוך מזוכיזם, שלא תבינו אותי לא נכון, אנחנו לא רוצים להזמין כאבים, ולא רוצים להזמין מחשבות ונעימות, אבל הן קורות, ואנחנו לומדים איך אנחנו יכולים להרחיב את אזור הנוחות, להכיל את הנעים ואת הלא נעים, מבלי שאנחנו יוצאים למלחמה. וזה יכולת של החלה. והמחל שלנו, המחל הדמיוני שיש לנו, אנחנו מגלים שהוא פיקציה. יותר ויותר אנחנו מגלים שמה שגרם לנו לסבול זה לא שהופיע יותר לא נעים ממה שאני רגיל, אלא המלחמה שלי בלא נעים היא הפכה את זה לבלתי נסבל. ההתנגדות שלנו אל הבלתי נעים הופכת את אזור הנוחות הזה לכל כך שברירי. אנחנו מאתגרים את זה בתשומת לב, ואולי נגלה מה שהבודה גילה, שאזור הנוחות הוא פיקציה, שאין דבר כזה, שאולי אין חוויה שאנחנו לא יכולים להכיל בתשומת לב, בפתיחות, בהכלה, בקבלה. אז קבלה היא איזשהו תנאי אולי מקדים ל-let go, כי הרבה פעמים אנחנו רוצים לעשות let go, אבל אנחנו עושים את ה-let go הזה מוקדם מדי, עוד לפני שהספקנו, או לפני שאפשרנו לעצמנו להכיל, ואז זה סוג של let go כזה. סוג של מאבק, לך מפה, אני אקבל אותך בתנאי, אני אקבל את הכאב בתנאי שבעוד דקה הוא ילך. אנחנו, זה מערכת יחסים של אויבים, קבלה על תנאי. הבודה לימד כמה וכמה דרכים או גישות או איכויות שאנחנו יכולים לגלות ולפתח שמיימנות אותנו ומאפשרות לנו יותר את ה-let go הזה, את הסוג של לפגוש בשלום את השדים ולעשות שלום בכל רגע. והראשונה שמוזכרת בהרבה כתבים בודיסטיים, בהרבה איכויות בודיסטיות, היא דווקא נדיבות, פלא בפלא. נדיבות, כפי שלימד אותה הבודה, היא דרך לעשות שלום בכאן ועכשיו. וזה מעניין, לעשות שלום ושלווה. אז איך זה כל כך קשור? בדרך כלל כשאנחנו נותנים ואנחנו נדיבים, ואנחנו נדיבים, אנחנו, יש בנו את האיכות הזאת, אנחנו לא מכירים אותה, אבל הרבה פעמים אנחנו נדיבים מתוך איזושהי כוונה, או אפילו אני אגיד ציפייה. אני אתן משהו, אני נותן משהו, וישנה ציפייה כלשהי לקבל משהו בתמורה. זה יעשה לי יותר טוב. ואם אנחנו מסתכלים על זה כך, בכנות, אנחנו נבין שזה אולי סוג מתוחכם של ביזנס. עושים ביזנס. אני אתן כדי לקבל. לא לזה הבודה התכוון. הבודה התכוון לנתינה שהיא משוחררת מציפייה לקבל משהו בתמורה. נתינה מכל הלב. כמו שהורים, אמא נותנת לתינוק שלה. פשוט נותנת. כמו שאנחנו רואים תינוק ברחוב, נופל ברחוב, אנחנו לא שואלים שתי שאלות, אנחנו באופן אוטומטי הולכים ומרימים אותו, מגינים עליו, מלטפים אותו, מחסים אותו, שלא יהיה לו קר, זה קורה אוטומטית, ובאופן עמוק אין שם שום ציפייה לתמורה, פשוט. והמעניין הוא שכשאנחנו נותנים ללא שום ציפייה לתמורה, התודעה שקטה. התודעה שקטה, כי אין שמה איזושהי, אין את הציפייה שמשהו יקרה בעקבות הנתינה. ישנה פעולה ושקט, והשקט מופיע אחריו. אני נזכרתי במשהו שקרה לי לפני לא מעט שנים, ש עכשיו בדיעבד שאני חושב על זה, זה אולי דוגמה רלוונטית לחוץ הזאת. לפני די הרבה שנים, אני יום אחד בתל אביב העמוסה בעבודה, באטרף של העבודה, נסעתי לאיזו פגישה, הכניתי את האוטו, וכתכוונתי לצאת מהאוטו לפגישה, פתאום אני רואה לחרדתי שהאוטו שלפני, איזה טנדר, מתחיל לנסוע, יוצא מהחנייה, והגלגל שלו עלה על איזה גור חתולים קטן שהיה שם, והגור חתולים נסע, והגור חתולים נשאר שם על הכביש. כנראה נרדם שם משהו כזה, וראיתי את זה והזדעזעתי. גור חתולים שכרגע טנדר, גלגל של טנדר עלה עליו, הוא זחל שם לצד הכביש, וזה זה הפחיד אותי וזעזע אותי. ואני זוכר שלא יכולתי להתמודד עם זה, עם המחשבות, מה שאני אראה שם ומה שיש שם, ופשוט מיהרתי לי לפגישה, היה לי תירוץ, יש לי פגישה, הלכתי לפגישה, ובעצם בפגישה, בכלל לא הייתי בפגישה. כל הזמן רק חשבתי מה קרה לחתול הזה, ואיפה הוא חי, הוא לא חי, כי ראיתי את עוד זוחל אחרי זה. וראיתי שאני פשוט לא יכול להיות בפגישה, וכל מיני אמרתי, זה טוב, כשאני אצא מהפגישה, אז אני אראה מה קורה לו. ובשלב מסוים פשוט יצאתי מהפגישה, לא יכולתי, וירדתי למטה, והגור עוד היה שם. הוא לא נראה טוב, בטן שלו הייתה מרוחה, נדמה לי שזה חלק היה בחוץ וזה וזה, אבל אמרתי, אני עוזב הכל עכשיו, את הפגישה ואת שאר הזה, ואני הרים טלפון מהסלולרי, מחפש וטרינר, ויש וטרינר פנוי, וטרינרית ברמת גן, ו... נוסע עם החתול, מוצא איזה קרטון, שם אותו ונוסע, והלב שלי דופק וזה, ואני הולך לווטרינרית, ותראי, החתול הזה כרגע נדרס, וזה, ואת יכולה לעשות לו משהו, את יכולה לעזור לו. ואני זוכר שהיא אמרה לי, הסתכלה לה ואמרה לי, יכול להיות שאני יכולה לעזור לו, אבל אני אנתח אותו, רק בתנאי שאם הוא ישרוד את הניתוח, אתה תדאג לו אחר כך, כי אי אפשר יהיה להחזיר אותו לרחוב. אמרתי לה, אשתי לא אוהבת חתולים, לא בעיר, וזה אמרתי, אם זה יציל את החתול, עליי, לוקח אותו. ואז היא אמרה, טוב, אני נתח אותו. אני נכנסה לחדר ניתוח, ואני ישבתי בחדר קבלה, ואני זוכר איך שהיא נכנסה, צנחה עליי, out of nowhere, שלווה, שלא הכרתי. פשוט, בלי מדיטציה, בלי כלום, פשוט, שלווה, ואני לא יודע כמה זמן עבר, בשלב מסוים היא פתחה את הדלת ואמרה, הנה הוא, הוא חי, ואתה יכול לקחת אותו, וככה צריך לטפל בו, וזה מה שצריך לתת לו. ובשבילי זה היה שיעור נורא גדול ב... להתמסר למשהו, ולשכוח את כל שאר הדברים. רק לסוף הסיפור... מיצי הפכה לבת בית אצלנו בבית, והפכה לחתולה קטנה ומקסימה. אבל זה מראה לנו את האיכות הזאת של נתינה ללא תנאי, נתינה ללא ציפייה. אז מה אנחנו יכולים במדיטציה שלנו, איך אנחנו יכולים ליישם את זה, כלפי מה אנחנו יכולים... האם אנחנו יכולים, למשל, לתת את עצמנו לנשימה, לתשומת לב לנשימה, מבלי לצפות בכלל מה יקרה אחר כך? מבלי להתנות את ההתניה שאם אני אתן את עצמי לנשימה, אז יהיה מעניין. אז יהיה שקט. אז יהיו תובנות. אז... לא תופיעו המחשבות. האם אנחנו יכולים להתמסר, להביא את עצמנו, לתת את עצמנו עם תשומת לב למה שמופיע ללא תנאים? וזה מה שמציע לנו הבודה. לתת את עצמנו מבלי להתמסחר על מה אנחנו עלולים או עשויים או מצופים לקבל או לחוות בתמורה. ו סוג נוסף של letting go, שהבודה דיבר עליו, הוא דומה, אבל הוא גם שונה, זה ויתור. היכולת לוותר. לוותר, ואנחנו שואלים על מה לוותר? על מה אנחנו יכולים לוותר? מה אנחנו יכולים לזרוק מהמדיטציה? מה מיותר במדיטציה? ואחד המשלים שמשתמשים בהם זה כמו, אם תדמיינו, אני לא יודע אם מישהו היה על כדור פורח, אני לא הייתי על כדור פורח, זה נראה מאוד רומנטי וכיף, אבל כדור פורח יש לו את הטכניקה הזאת, שכשהוא מפסיק לעלות ורוצים שהוא יעלה, אז מעלים אותו על ידי זה שמבטרים על משקל, זורקים שקי חול. לא יודע אם עוד עושים את זה או שזה רק בספרים, אבל וזה מטאפורה יפה לחשוב עליה, כי שוב זה משהו נורא פיזי, על מה כאשר המדיטציה לא זזה, לא מתקדמת, על מה אנחנו יכולים לוותר. ואחד הדברים שאנחנו יכולים לוותר עליהם אולי, תבדקו, שמענו את זה היום בקבוצות, זה על תחושת הזמן. יש לנו איפשהו, אין לנו שעון, אני מניח, לא יודע אצלכם, אבל פה יש שעון, ואנחנו, אתם יושבים מדיטציה, ומתישהו המדיטציה מתחילה, ומתישהו בגונג הזה, והמדיטציה נגמרת, אבל בראש אנחנו משמרים את תחושת הזמן. ובשלב מסוים מתחיל להופיע השעון הפנימי הזה, הפצצה המתקתקת, כמה זמן עוד נשאר? כמה זמן עד ההפסקה? כמה זמן עד הקוסטה? כמה זמן עד האוכל? מתי זה כבר ייגמר? ותחושת הזמן הזאת שיש לנו אומרת, הרגע העתידי יותר מעניין ויותר חשוב מהרגע הזה. אנחנו משליחים את יהבנו על כך שהזמן הוא המפתח לאושר שלנו, באותו רגע. הוא המפתח לחוויה הטובה הבאה. האם אנחנו יכולים לתרגל ללא היחסות בזמן, לוותר על הזמן? על זמן כמושג, כי כשאנחנו חושבים על זמן, אז אנחנו חושבים רק במושגים. והרגע הנוכחי, הוא מופיע תמיד רק מה שעכשיו. ורק מה שעכשיו. תחושת הזמן היא פיקציה שהיא לפעמים מועילה, היא איזושהי התנאיה, איזושהי המשגה, אבל היא אף פעם לא חוויה. אנחנו אף פעם לא חווים זמן. אנחנו חווים רק את הרגע הזה. לעולם לא חווינו משהו שהוא לא היה כאן ועכשיו. וכאן ועכשיו, ועד כמה אנחנו, עד כמה תחושת הזמן היא סוג של משקל עודף שמפונטז לפעמים כי יותר טוב, לפעמים כי יותר גרוע, אבל הוא איזשהו משקל שאנחנו מעדיפים להתמכר אל החוויה של המשקל הזה מאשר להיות בכאן ועכשיו. עד כמה אנחנו יכולים לרפות מזה? עד כמה אנחנו יכולים לוותר על המחשבות. לוותר על המחשבות במובן של לוותר על ההרגל להיקסם ולהיתלות בסיפור שהמחשבות מביאות. וזה מאוד קשה. זה לא קל, כי אנחנו מכורים לתוכן, אנחנו מכורים לתכנים. אבל עד כמה אנחנו יכולים לראות את המחשבות כמחשבות ולוותר על הנטייה שלנו להיכנס לתוך הסיפור, להיות הסיפור, לנווט את הסיפור, לקחת את הסיפור, לראות מחשבות פשוט כמחשבות. וככל שאנחנו יכולים לוותר על ההתמכרות שלנו לתכנים של המחשבות, אנחנו יותר ויותר נגלה שהמחשבות אין איתם שום בעיה. מעולם לא היה הבעיה עם המחשבות, הבעיות הופכות להיות בעיות כשאנחנו מתמכרים לתוכן של המחשבות, וחיים את הפנטזיה של המחשבות, בין אם היא טובה או בין אם היא לא רעה, ופשוט רואים את המחשבות, מבטרים עליהם, וכשאנחנו מגלים את האפשרות האותי, וזה לוקח תרגול, אני לא, לי זה בטח לקח הרבה יותר מאשר יום, יומיים, שלושה, ארבעה של תרגול, אבל חלק מכם מתרגלים עם כבר יותר ניסיון, ורק אומר שזה אפשרי, שאנחנו מרגילים את התודעה שלא להיכנס לסיפור של, של המחשבה, מחשבות, אנחנו מגלים שהמחשבות זאת חוויה מאוד גסה, בלי להגיד שהיא טובה או לא טובה, אבל תודעה שמורגלת לא להיכנס לסיפור של המחשבות, בשלב מסוים מואסת במחשבות. פשוט חוויה כל כך גסה, ואתה כבר במצב שאתה מואס בחוויות גסות, כי אתה מגלה שחוויות הרבה יותר עדינות הן הרבה יותר נעימות, שקטות, שלבות, מאשר חוויות גסות. אז בשלב מסוים בתרגול זה הופך ל... זה קורה מעצמו, אנחנו כבר לא צריכים להזכיר לעצמנו, כי זה כזה. אני לא אומר שזה החופש, זה רק עוד איזשהו שלב בתרגול, שאנחנו מוזמנים להתנסות ולעבור, אבל אנחנו מגלים שהקיום בלי התצמדות למחשבות, הוא הרבה יותר שלב והרבה יותר שלם מאשר להיכנס כל פעם לסיפור ולהיות הסיפור ולהיכנס לפנטזיה, לבלון הזה של המחשבה הזאת או מחשבה אחרת, בין אם היא טובה ובין אם היא לא טובה, משהו בנו מגלה אפשרות של להפסיק להיכסם, להרפות מהמחשבות במובן הזה. ואולי אני אסיים בהנחיית ההנחיות, אבן דרך בתרגול הבודיסטי, האימא של ה-letting go, אם אתם רוצים, זה האי-אחזות. האי-אחזות היא אותה יכולת או איכות מנטלית שרואה את התופעות כפי שהן עולות וכפי שהן נעלמות מרגע לרגע, ולא מתנה את עצמה בזה שיהיה כך או אחרת. דימוי שאני אוהב להשתמש בו בהקשר של מדיטציה, זה תודעה של טפלון. תודעה שלא נדבקת אל האובייקטים השונים שמופיעים בתודעה. מופיעה נשימה כזאת, נשימה אחרת, מופיעה תחושה כזאת, תחושה אחרת, מחשבה כזאת, מחשבה אחרת, הלך רוח, מופיע שיעמום, מופיע ספק, מופיע כעס, מופיע תשוקה. יש בנו את היכולת, אני לא אגיד טבעית, אבל בסיסית, התודעה באופן בסיסי, היא פשוט מראה שרואה את מה שמופיע, וזהו זה. ההרגלים שלנו, ההתניות שלנו, הדפוסים שלנו, זה לראות ולקחת, לראות ולדחות. אבל האיכות הבסיסית של התודעה היא איכות שפשוט רואה, וזהו. זה מה שהתודעה יודעת לעשות. תודעה מודעת. תודעה לא יודעת לעשות שום דבר אחר חוץ מלהיות מודע. השאר זה פעילות שאנחנו מוסיפים על זה. אז תודעת טפלון זה מטאפורה יפה, וזה הנחיה תרגולית לראות מבלי להחזיק, מבלי להידבק אל האובייקטים שמופיעים ונעלמים מרגע לרגע. והבודה מזכיר את זה בכל פרק, בכל או ראש פרק, בכל קטע מתוך הדרשה שלו על בסיסי הקשיבות, הדרשה של הסטיפטנה שהיא נגיד, אחד הטקסטים המכוננים של התרגול הזה שנקרא ויפאסנה, של תרגול תובנה, לא משנה באיזה אובייקט אנחנו מתבוננים, אם זה בגוף, אם זה בתחושות, אם זה בנשימה, אם זה בהלכי רוח, אם זה במחשבות, מה שלא יהיה, הוא מזכיר לנו בכל פעם, והמתרגל מתבונן ולא נאחז בדבר בעולם. המשפט הזה, והמתרגל מתבונן ולא נאחז בדבר בעולם, בעולם התופעות, בעולם שמופיע מרגע לרגע, היא הנחיית מדיטציה בסיסית. עד כמה אנחנו יכולים לזכור את זה, ולזכור את האפשרות הזאת, לזכור את האפשרות הזאת, וחשוב לזכור, להזכיר לעצמנו, שוב ושוב, שהתרגול הזה הוא לא מוביל לאדישות, הוא לא מוביל לניתוק רגשי, הוא לא מוביל לאפתיה, הוא לא מוביל ליצירת מרחק בינינו ובין העולם, הוא בדיוק ההפך. הוא מביא להרבה קרבה, להרבה אינטימיות, להרבה קשר, קשר של תשומת לב, קשר של טוב לב, קשר של חמלה, קשר של אכפתיות, אבל מה שהוא מוציא מהתמונה או מההרגלים זה את ההרגל לאחז, להתנות את עצמנו שהדברים יהיו כפי שאנחנו רוצים. וזאת תנועה מאוד עדינה, איך אנחנו יכולים להיות קרוב מאוד לכל מה שמופיע, אבל מבלי להתנות את עצמנו שזה יופיע כפי שאני רוצה וזה ייעלם כפי שאני רוצה. או שזה ייעלם או שזה יישאר. איך אנחנו יכולים, זאת זה הטיצ'ינג של האי היחזות. יש איזה, אני רוצה לסיים ב להצביע על כך שיש איזה מתח שהוא לכאורה אינהרנטי לתרגול שלנו, שהוא מתח בין הרצון, השאיפה, הכוונה להשתחרר, להיות חופשיים, לא לסבול, להיות משוחררים, להיות עם יותר. מה שאנחנו שמים שם, כל אחד יש לו את המוטיבציות והכוונות שלו, וזה הדבר שמביא אותנו לתרגול, זה הדבר שמביא אותנו לכל עשייה, שנה איזושהי כוונה, מוטיבציה, כמיהה. וזה מצד אחד, ומצד שני, המהות של התרגול הזה הוא מהות של ראיית הדברים כפי שהן. ראיית הדברים כפי שהן, מבלי לשאוף שהם יהיו אחרת מכפי שהם. יש איזה מתח מאוד חזק, ולכמה אנשים, וזה מאוד מבלבל. זה בהכרח מבלבל, כי אנחנו לא יודעים איך לקבל את הדברים כפי שהם, מבלי להפסיק לרצות אותם. אנחנו לא יודעים כל כך איך לעשות את זה. אנחנו רוצים להיות משוחררים, אבל איך אנחנו גם רוצים להיות משוחררים וגם בו זמנית מקבלים את הדברים כפי שהם. ואני רוצה להגיד שהפרדוקס הזה הוא רק פרדוקס לכאורה, להיגיון הוא איזשהו דילמה או כהן, וההתנסות שלנו מרגע לרגע יותר ויותר מגלה לנו שככל שאנחנו באים לתרגול מתוך כוונה להשתחרר, להתעורר, whatever. והתרגול מיימן אותנו לפגוש יותר ויותר את מה שקורה כפי שהוא קורה, ובשלב כלשהו הדברים האלה מסתנכרנים. אנחנו, מתברר לנו שהדרך הקצרה ביותר היא לקבל עכשיו את מה שמופיע עכשיו. ככל שאנחנו מקבלים עכשיו ופוגשים עכשיו את מה שמופיע עכשיו, הצורך להיות משוחררים מתפוגג, כי זאת כבר שלווה. הקבלה של מה שיש, האי אחזות במה שמופיע, היא כבר השלווה והשלום והשקט. אז באיזשהו מקום, התרגול דרך ניסוי וטעייה, ודרך, אני רוצה להגיד אפילו, דרך הרבה ניסוי וטעייה, כי זה לא איזושהי פרדיגמה שאפשר להגיד, עכשיו תכניס קצת מאמץ, עכשיו תוריד קצת מאמץ, עכשיו... זה מורים יכולים לעשות כשאנחנו פוגשים את המורים שלנו, הם יכולים להסתכל על מה שאנחנו עושים ואומרים, תרפה קצת פה, במה נאחזת פה וזה, אבל לנו קשה לעשות את זה, אז אנחנו, דרך הניסוי והטעייה, אנחנו מגלים את המקום שבו יותר ויותר, או לפתע פתאום, אנחנו מגלים שאנחנו כבר לא עושים את המדיטציה. המדיטציה קורית. אנחנו לא עושים את השלווה, השלווה כבר נוכחת. ויותר ויותר התנסויות כאלה של לעשות יותר מדי ולהבין שאנחנו מתרסקים, שאנחנו נאחזים, ואז להרפות, זאת הדרך. אנחנו לומדים את המשחק הזה בין להביא את עצמנו ולהרפות. ומתי יותר להביא ומתי יותר להרפות, וזה מתגלה מעצמו. כל אחד בדרכים ובאופנים ובתנאים והנסיבות שזה מתאפשר, אבל זה מגיע למצב שבו הדרך לשלום והשלום הם אחד. זה כבר לא שני דברים. זה לא הדרך לשלום שתוביל לשלום. השלווה והדרך לשלווה, האי אחזות והדרך לאי אחזות, הם אחד. אנחנו מוזמנים להתנסות בזה. אז בוא נשב כמה רגעים בשקט. נצא עכשיו ל-20-25 דקות של תרגול בהליכה. Take it easy. כל רגע אנחנו רק ברגע הנוכחי. אין לאן למהר, אין לאן להספיק. נוחו לכם עם המציאות, עם החוויות כפי שמופיעים בכל רגע. אני אתראה פה ב-25 דקות למדיטציה האחרונה של הערב.